שלום, אני סימונה ולסקי מגרוספייס.
ואני אביגיל לוין מסמסונג נקסט. והיום אנחנו בפרק מיוחד של מה בתפקיד. אנחנו מראיינים את סימונה על מסע חיפוש העבודה שלה, שהתרחש בשנה שעברה. והאמת היא שהקלטנו כבר קרוב ל-100 פרקים, ועוד לא הקלטנו אף פרק על מסע הקריירה של סימונה, אז זאת הזדמנות מצוינת גם לשמוע קצת על תחנות בחיים שלה, על איך היא הגיעה להתעסק במה בתפקיד, וגם איך היא ניהלה את החיפוש שאני הסתכלתי עליו מהצד, והיה חיפוש מאוד מדויק ומאוד מסודר, ואני חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד ממנו. לפני שנצלול לפרק, אני מזמינה אתכם להצטרף לקהילה שלנו, מה בתפקיד בפייסבוק. אנחנו בקרוב עושות עוד אירוע אופליין, אז כדאי לעקוב ולעשות לייק לפודקאסט שלנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים הרלוונטיות.
וגם ליוטיוב. אנחנו יש לנו ערוץ יוטיוב, אנחנו מעלות תכנים, אז אנחנו מזמינות, יש לנו כבר דברים מגניבים שעשינו.
לגמרי, לגמרי. איזה כיף, סימונה, שסוף סוף הסכמת בבקשה שלי לראיין אותך. טוב, בוא נתחיל אולי, כמו שאנחנו מתחילות בכל פרק, תספרי לנו איך הגעת לאיפה שאת היום בעצם, ב-high level, זאת אומרת, מה היו התחנות שלך, ואיך בכלל הגעת להייטק?
נרשמתי ללימודי כלכלה ולימודי מזרח אסיה, באוניברסיטת תל אביב. זה היה קצת החלטה רנדומלית, כי אותי מאוד דחפו ללמוד דווקא מקצועות טכנולוגיים. אח שלי למד כימיה והנדסת חומרים, וההורים שלי שני מהנדסים כמובן, ומשפחה של רופאים, וכאילו, וכלה וכלה. ואימא שלי מאוד דווקא ניסתה את חופתי אפילו להנדסת תעשייה וניהול, שזה בזמנו נחשב ההנדסה הקלה. כאילו אמרו, את יכולה להתמודד עם זה, יהיה בסדר, זה לא פיזיקה, זה לא הנדסת, זה אפילו לא מדעי המחשב. אגב, אח שלי כן דחף אותי מדעי המחשב. אבל אני אמרתי, לא, אני יש את העולם הגדול, הבנתם, גלובלי, אני הולכת ללמוד כלכלה ולימודי מזרח אסיה, אני אלמד סינית, ואני אלך לעשות עסקים בסין. זה היה מה שנקרא חלום הגדול. התחלתי את הלימודים, זה היה לא פשוט, לא כלכלה ולא סינית, וכל מה שככה בכלל, התואר הזה היה ממש לא פשוט. אני חייבת להגיד שאפילו בשעה מסוים חשבתי בסוף שנה א' כזה לעבור, אבל משהו בחינוך שלי, לדעתי, זה נובע משם, לא נתן לי לעבור. כלומר, הייתי חייבת לסיים את מה שהתחלתי.
החינוך הרוסי שלא מוותר.
כן, כאילו, לא, לא, זה, התחלת כבר, אז תסיימי, מקסימום תמשיכי משהו אחר. תואר שבעיניי הוא מאוד לא פרקטי, מאוד תיאורטי. אני מקווה שהיום, אנחנו מדברות על 2011, כן, אז עברו מספיק שנים, אני מקווה שהיום הוא השתנה, אבל בזמנו הוא היה מאוד 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 תיאורטי, מאוד לא מחובר למציאות. וזהו, סיימתי תואר ראשון. וישר אגב הלכתי תואר שני, זה גם נקודה שנייה אולי להתעכב עליה, בעיניי זו הייתה גם החלטה לא נכונה, בינתיים אני בגדול כל ההחלטות שלי איכשהו נראה שהם היו לא נכונות.
למה? הדברים הביאו אותך לאיפה שאת היום.
נכון, אבל גם כזה דחיפה מאח שלי, תעשי MBA, זה ייתן לך קצת MBA, מנהל עסקים למי שלא מכיר, ישר נרשמתי ממש אחרי שנה, הייתי שנה במייקרוסופט, התחלתי ללמוד, אני חושבת שלהגיע לתארים מתקדמים כאלה שהם מאוד פרקטיים, ויותר יסודות ניהול ואיך אתה מתנהל ביומיום, צריכים כן להגיע עם ניסיון מקצועי רחב יותר, ולא בתחילת הדרך. ולכן כן. אני בטוחה שהיום הייתי מקבלת הרבה יותר מזה. זהו, כשסיימתי את
התואר. אבל זה נשמע שעד פה את פועלת מכזה מין אינרציה, בלי הרבה מידע לאן הדברים יכולים להוביל אותך. כן, את כזה כלום, אימפולסיבית.
נכון, אימפולסיבית מקום, כן. עם הכוונה שהיא כאילו מהמשפחה או מאח
שרה,
שלי.
שרה, על בסיס הידע שלהם. זאת אומרת, נכון. לא על בסיס הכירות יותר רחבה של מה האופציות
כן,
ומה האופציות שמתאים
אותך. כן, צריך לזכור שמדובר ב-2011, לא היה קבוצות פייסבוק לכל אחד מהתפקידים, וללמוד ומה לא ללמוד, ואיפה
כן,
ללמוד. זה היה
בסדר,
כזה
קלאסי.
עדיין קלאסי.
קלאסי.
שלאז לאט התפתחנו. כשסיימתי את הלימודים, התחלתי בעצם ככה באמת להגיש למלא משרות של אנליסט, כי זה מה שעשו מי שלמד איתי כלכלה. מהר מאוד כשהתחלתי לעבור כל מיני רעיונות ומשימות בית, שגם כבר אז הבנתי שזה לא בשבילי, ואני ממש לא הולכת להיות אנליסטית, ולא לשבת ולא מה שנקרא, לנתח דוחות או אקסלים, זה לא אני. אני בן אדם של אנשים, וזה משהו שהוא כבר היה ברור מאוד, שאני צריכה שיהיה חלק מחיי.
טוב שלא הלכת ללמוד הנדסת מחשבים.
נכון, למרות שהרבה כן, הרבה היום, אנשים גם שהם מתכנתים, בעיניי, זה יותר רקע שהוא מאוד חזק כבסיס השכלתי, שאפשר לעשות איתו המון דברים אחרים.
למדת כלכלה, לימודי מזרח אסיה, איך הגעת למייקרוסופט?
נכון, אז שתי נקודות מעניינות בהקשר הזה, כי באמת זו הייתה תפנית משמעותית, וזו הייתה אדריסת רגל שלי בהייטק. אז אני, במהלך התואר שלי, הבנתי שאם אני לא נהנית מהלימודים, וכנראה לא אתעסק במה שאני לומדת, אז אני הולכת לעשות דברים אחרים. והתחלתי לעבוד באגודת הסטודנטים של תל אביב. עבדתי שם כמעט כל התואר, זו הייתה משרה מלאה. כלומר, הייתי סטודנט עם משרה מלאה, שזה כזה בין השיעורים בשיעורים, אבל היה לי משרד, קיבלתי משכורת, ומה שעשיתי זה בעצם שוב, אולי הקהל כבר ידחש, ניהלתי את כל האינטראקציה של אגודת הסטודנטים עם סטודנטים בינלאומיים. כלומר, כל המשלחות של סטודנטים לחול, כל ה... אז קראו לזה כל מיני תוכניות לחיבור בין הסטודנטים הבינלאומיים שהיו בפקולטות השונות לסטודנטים הישראלים, היו תוכניות שונות כזה בדיז ופרטנרס, ובאמת החיבוריות הזו, ונעניתי בזה בטירוף, מבחינתי זה השלוש שנים שלי באוניברסיטה, צברתי המון ניסיון שהוא, אם אפשר לדייק אותו היום, הוא מאוד מאוד אופרטיבי ומאוד הפקתי. כלומר, היה בו את האלמנט הזה שבאמת להרים אירועים, המון ירידה לפרטים, טיקטוק כזה, get shit done, כמו שאנחנו אוהבות להגיד היום. וכשיצאתי מהתואר והתחלתי להגיש קורות חיים, זה היה ממש הניסיון המקצועי שלי. וכשנחתתי במייקרוסופט, אגב, דרך חברת השמה בזמנו, אז זה מה שחיפשו. חיפשו מישהי, ראיתי איזה מודעה אחרי איזה 200 קורות חיים לאנליסטים של... אני חושבת שקראו לזה מנהלת תפעול, ואפילו לא היה ברור באיזו חברה, כי זה היה דרך חברת השמה. וכשהגעתי לרעיונות בחברת ההשמה, אז אמרו לי שזה בעצם למייקרוסופט. אגב, שוב, אני לא הייתי מודעת לזה, נכון? מה זה אומר חברת השמה? מה זה אומר כשנכנסים לחברה גדולה שאת עובדת לא מן המניין? וחייבת להגיד שזה גם לא הפריע לי. כלומר, זה לא השפיע על ההתקדמות שלי בחברה, וזה לא יצר איזה תקרת זכוכית. זה היה פשוט כמו... ברשמיות, כך זה מה שנקרא.
כך הם מודע. עובדים.
כך הם עובדים, גם כן. היום פחות, אבל כך עבדו אז. ונורא אהבו את מה שעשיתי, כאילו, הכלים שהבאתי איתי, זה שידעתי להרים אירועים, וידעתי לתפעל, וזה מה שהם רצו. הם רצו בעצם מישהי, הצוות באקסלרטור, חנן לוי, שהוא בעצם היה מנהל אקסלרטור בזמנו, וקיבל אותי. הוא רצה שאני אעזור ליזמים בדברים היותר יומיומיים. בזמנו היזמים, מי שעוד זוכר, לפני הקורונה, ישבו באקסלרטור, לא בזום, היה ממש ספייס ענק ענק של איזה 100 חבר'ה שישבו אצלנו ופיתחו את המוצרים שלהם, והתייחסנו אליהם ממש כמו חברי צוות שלנו. אז התחלתי בלעשות happy hours וכל חמישי, ולעזור להם עם חדרי ישיבות, ולעזור להם עם חיבורים לתוך מייקרוסופט, וממש זה היה השנה הראשונה שלי. זה הפתיע אותי מאוד. הדריסת רגל הראשונה שלי כשנכנסתי למייקרוסופט, אני תמיד מספרת את זה, ואביגיל מכירה את הבדיחה הזו, אבל אני זוכרת שהגעתי, ישבתי משרד ליד חנן, ואמר לי, תשלחי לי מייל בבקשה על איזה משהו, וזה באנגלית. ואמרתי, למה אתה ישלוח לחנן מייל באנגלית? הוא יושב לידי, הוא ישראלי, והמייל המיועד הוא גם למישהו ישראלי. למה כל האנגלית הזו? לקח לי שעות לשבת על המייל הזה, עוד לא היה צ'אט GPT, עוד לא, בקושי היה איזה גוגל טרנסליט שהשתמשתי בו, והייתי לחוצה. מה אני עושה? והיום אני תמיד אומרת שבדיעבד, היום אני לא יכולה לשלוח מייל בעברית, זה לוקח לי שעות לשנייה לתרגם את המחשבות שלי, ואני חושבת שזה גם היה בעיקר החסם העיקרי שלי, כי בתור מישהי שכן למדה אנגלית, וכולנו חושבים, כן, עשיתי 5 יחידות, איזה יופי, אבל את לא מתנהלת בזה ביומיום, אז כן, העבודה באגודה למשל מאוד עזרה לי, כי התנהלתי המון מול סטודנטים בינלאומיים ובחול ומשלחות. זהו, התקדמתי במייקרוסופט לתפקידים שונים. בשלב מסוים ניהלתי את התוכנית עצמה, כלומר ממש מהתכנים שנעשה כל בעצם שבוע עם אותם יזמים, איך אפשר לעזור להם לגייס כספים, איך אפשר לחבר אותם יותר למייקרוסופט היחידות העסקיות, איך אפשר לעזור להם לצמוח ברמת אפילו גיוס אנשים. קצת מה שהיום אנחנו מכירות מעולמות אפילו הקרנות הון סיכון, שמביאים מישהו שעוזר להם, נקרא value creation, להם ערך, אז אני עשיתי את זה כאילו ממש אז באיזה סוג של סנוניות של העניין הזה. עברתי אחר כך לתפקיד, רציתי לעבור האמת, וזה מעניין, רציתי לעבור לתפקיד היותר ביזנסי בתוך הארגון. היינו איזה 3 אנשים, כן, זה כל פעם המשחק בין מי עושה מה, מישהו עוזב, ואז מישהו אחר תופס את המקום השלישי. רציתי לעבור לתפקיד של לעשות דיל פלור, שזה בעצם למצוא סטארט-אפים שיתאימו למייקרוסופט. ואני זוכרת שהמנהל שלי, נבות וולק, שבעצם גם אחר כך עבדנו יחד המון שנים, עשה לי משימת בית. בתוך, כאילו מתוך התפקיד, רוצה לוודא שככה אני במקום הנכון כבר, ברמת החשיבה, ההבנה, והוא נתן לי שם של חברה, אלסטיקון אני חושבת אפילו, וביקש כאילו לנתח אותה כזה, למה אני חושבת שהם מתאימים למייקרוסופט, שוב, קצת באיזה שלב הם, איפה המוצר שלהם, מי הלקוחות, ממש לעשות עליהם כזה.
מעניין, קיבלת משימת בית בחברה שאת כבר עובדת בה. כן. אוקיי, אנחנו מגיעים למשימת בית בהמשך. למשימות בית.
וזהו, ועברתי את זה. וזו הייתה נקודה, גם סוג של תפנית בתפקיד שלי, כי עד עכשיו, עד אותו רגע, הייתי מאוד מאוד פנימית. כלומר, כל העבודה שלי הייתה מאוד פנימית, כן עם יזמים חיצוניים, אבל מאוד פנימית, מול מייקרוסופט והיזמים שכבר נבחרו. ומאותו רגע, בעצם עד סוף הזמן שהיא במייקרוסופט, זו הייתה עבודה מאוד מאוד חיצונית. כלומר, כך הכרתי גם את אביגיל, נראה לי בשלב מסוים, כאילו אותך, כי התחלתי לעשות אירועים, התחלתי בעצם ליצור קשרים, שאגב, עד אם אנחנו עושות פסט פורד היום, אחד הקשרים שיצרתי אז, זה מה שגם הביא אותי לגרוספס היום. התחלתי ליצור קשרים עם משקיעים, עם אקסלרטורים אחרים, עם תאגידים אחרים, כדי בעצם לעשות אקסצ'יינג' כזה, כן? לי יש סטארט-אפים טובים שפגשתי, לך יש סטארט-אפים טובים שפגשת, יש לך פורטפוליו, אולי הם יתאימו לנו, ממש כזה כירות.
הבן שלי קורא לזה טרייד, ככה קוראים לזה בשפה של היום.
וזה ממש הנקודה השנייה.
הקפיץ אותך. אוקיי, סבבה. אז פאסט פורד מייקרוסופט, את עוזבת את מייקרוסופט, כי למה?
עזבתי את מייקרוסופט כי עברו כמעט 5 שנים, עשיתי, נכון אמרנו, היינו 3 אנשים, בגדול כבר הייתי כל 3 אנשים חוץ מנבות, ואז באמת ככה נוצרה הזדמנות, היו שינויים ארגוניים, כמו שאוהבים להגיד בקורפורייט, והגיע הזמן לדעתי לצמוח, אז כן, והייתה לי הזדמנות להצטרף לוויקס, שגם ככה זה היה ממש לפני הקורונה, הייתה עדיין יחסית חברה כאילו קטנה, אני הצטרפתי, היינו פחות מ-2,000 איש, אני חושבת שהיום, שוב, לא יודעת, בסיס
כן, הם צמחו וגדלו.
הם צמחו וגדלו והתפטרו, אבל הם נושקים ל-5,000 לדעתי, משהו כזה, כלומר, היא צמחה המון בקורונה, וגם זו הייתה הזדמנות מעניינת, שבעצם נוצרה על ידי מעבר של נבות, שהיה מנהל שלי לוויקס, וככה בנה צוות חדש, שהתעסק בעיקר בשיווק, והאמת שיתופי פעולה למוצר חדש, שהוא היה למתכנתים. כלומר, וויקס, כמו שאנחנו יודעים, זה חברה לבניית אתרים, שאמורה לשרת, נכון לזמנו, כל אחד ואחת מאיתנו לבנות אתרים בצורה פשוטה, אבל כן, הם רוצו לקחת את זה to the next level, וגם שיהיה כזה להתחרות בשחקנים אחרים, על ליבם של המתכנתים, ולייצר עוד פונקציות מאוד מעניינות. ממש לעשות disruption. אז בוויקס בעצם הצטרפתי לצוות, הקמתי גם אותו מאפס, גם הייתה לי האמת ניתנה לי הזדמנות לנהל בפעם הראשונה, וזה היה ככה גם מיילסטון מאוד משמעותי, כזה ניהלתי בשיא של הקורונה, וגם של התפקיד שלי 7 אנשים, וזה היה אתגר בפני עצמו, במיוחד בקורונה, והתעסקתי בעיקר בבניית מה שקשור הברנד, המותג של אותו מוצר, וגם בשותפויות, אבל יותר אקדמיות. אז כמו שכבר ניתן לשמוע, עשיתי כל מיני דברים שונים, ולא היה איזה חוט שני, מה שנקרא שלי, היה נראה לעין באותו רגע, אבל כשדייקתי את עצמי, אז באמת חיפשתי את החיבורים האלה. אחרי החופשת לידה השנייה שלי, פשוט באמת ככה הבנתי שאני פשוט לא נמצאת במקום הכי נכון עבורי מבחינת התפקיד, והחלטתי להתפטר, וזה היה לפני המשבר, ולצאת לחיפוש של מסע עצמי. וכאן ככה נתנו ספתח מאוד מאוד ארוך, אבל נראה לי שהוא הביאנו עד הלום.
כן, כן, כן. אוקיי, אז הגעת באמת למצב שאת מתפטרת, מקבלת החלטה לא פשוטה באיזשהו מקום, ואת חושבת שתפגשי שוק מסוים, זה היה ממש בסוף, זה היה בסוף 2021, תחילת 2022, נכון?
נכון.
כן. אז את חושבת שתתקלי בשוק מסוים, היה פה הייפ מטורף בקורונה, ואת נתקלת בשוק אחר. איך את מתחילה לנהל את החיפוש הזה? זאת אומרת, מאיפה את מתחילה בכלל?
אז קודם כל מילה אחת על ההתפטרות ואנשים שבכלל שוקלים. ההתפטרות הזו נעשתה בשיתוף מלא, מה שנקרא, עם בן זוגי, והחלטה משותפת, והיו לה כל מיני נגזרות, כן? בסוף גם כלכליות, ושנייה צורך להבין מה זה אומר. הדבר השני זה שחיפוש עבודה הוא באמת עבודה, ברמת שעות ביום. וזה אומר, שוב, לא כל מי שמחפש עבודה צריך להתפטר, כי זה דווקא לא החלטה הרבה פעמים נכונה, והרבה יותר קל מהעמדת כוח היא לבוא כשיש לך עבודה, אבל רק צריך לקחת בחשבון שבאמת זה לוקח שעות, ומה שנקרא, ככל שמשקיעים בזה יותר שעות, אז יש יותר לידים או הזדמנויות. אז כן, כשהחלטתי לצאת לדרך, דווקא החלטתי שאני רוצה לעשות קצת שינוי, והתחלתי לחפש תפקידים שהם יותר עניינו אותי, מאשר דווקא היה לי ניסיון ממש פרופר בהם. מיותר לציין, שזה כבר, אנחנו מדברות על זה המון, שכל ההגשות שלי לתפקידים שראיתי, שבזמנו היה המון בלינקדין, כל הזמן, כל טייטל שחיפשתי היו עשרות משרות פתוחות, וכל אחת מהמשרות האלה הגעתי דרך אנשים שאני מכירה. אנשים שאני מכירה, לא חיבור בלינקדין, בוואטסאפ כזה, כי אנשים, מה שנקרא, קולגות בעבר, מכרים, מכרות, ידידים, ידידות. אז זה היה צד אחד, כל הזמן לשלוח דרך אנשים כאלה.
וכשלא שלח דרך אנשים, גם לא קיבלת מענה.
כן, מענה היה גנרי לחלוטין של תודה, ו-we review, וזה לא, מה שנקרא, לא הפעם. הצד השני, זה היה דווקא to pitch myself, כאילו כל הזמן לספר את מה שאני מחפשת, ומה אני מביאה לשולחן לאנשים שיכולים להיות רלוונטיים, לחשוב על הזדמנויות שיכולות לעניין. כלומר,
זאת אומרת, זה במסגרת פגישות כזה קפה עם אנשים?
כן,
כאלה?
פגישות okay. קפה, פגישות נטוורק, אפשר לקרוא לזה, פגישות מקצועיות, שאני יודעת שאלו אנשים שמחוברים להרבה סטארט-אפים או הרבה חברות, ומנסים לעזור גם הרבה פעמים לגייס לחברות כאלה, ולכן כל פעם רציתי להגיד מה אני מחפשת, מה אני מביאה, ושזה יתחבר להם.
אז איך דייקת את מה שאת מחפשת ומביאה? כי זה גם תהליך, וגם לא היה מהיום למחר. כמה
חודשים ראשונים הייתי מאוד לא מדויקת. מאוד. באמת, ברמת חיפשתי תפקידים של מאוד מאוד אסטרטגיים בהתחלה. מאוד שנוגעים לתחום כאילו אפילו עולם ההשקעות, אבל דווקא מתוך חברות. או עולמות ה-merger acquisition, שקצת דיברנו על זה ממש לפני שהתחלנו. שזה עולמות שמאוד עניינו אותי, ואפילו הגעתי לשלבים של משימות בית, וממש, וניגע במשימות בית, ושלבים מתקדמים של רעיונות, אבל היה לי שם פער. היה לי פער, אין מה לעשות, לא נגעתי בזה מעולם. ומצד שני, כן הגעתי עם ניסיון, אז גם לא רציתי להתחיל תפקיד שהוא ג'וניור מאוד, כדי ללמוד את כל העולם הזה. שזה קצת שונה מאנשים שעושים לדעתי הסבה, אולי כן ממש עולמות אחרים, שלוקחים את זה על עצמם ואומרים, אוקיי, אני כן אתחיל, כי אני צריך ללמוד עולם ומלואו שאני בכלל לא מכיר. אני הכרתי עולם כלשהו, ופשוט רציתי לעשות סוג של שיפט. אז זה דבר אחד. לאט לאט אני חושבת שמה שדייק אותי, זה קודם כל כן רעיונות שעברתי, וגם אפילו משימות בית שעברתי, והבנתי מה אהבתי ברעיון, מה אהבתי מהתחומי האחריות, מה פחות התחברתי, מה היה לי יותר קשה, וגם הרבה הרבה פידבק מקולגות, מפירים שעבדו איתי, מנהלים קודמים, ואנשים שמכירים אותי ברמה המקצועית. ממש עשיתי תרגיל כזה, שביקשתי שיגידו לי, במה אתם חושבים שאני הכי טובה, מה אתם חושבים שיותר הקושי שלי, כלומר, כן, מה אני טובה ומה הקושי, אבל גם איפה אני אפרח, נגיד, כלומר, כן, ברמה הזו בעתיד. קיבלתי דברים מאוד מעניינים, שהרבה פעמים חזרו על עצמם, וצריך גם לקחת בחשבון שלעיתים שיחות כאלה יכולות לא להוריד, אבל כן קצת, לא יודעת אם להגיד קווץ' אפילו, אבל קצת לצמצם,
כן.
וקצת לפעמים להגיד, וואי, אני חשבתי שאני ממש טובה בזה, אבל דווקא פתאום מישהו אמר לי שבעיניו זה האתגר שלי. אז פתאום מפתיע. אז צריך לקחת את זה
ערבון מוגבל. צריך להבין שאנשים מגיעים מפוזיציה מאוד מסוימת. זאת אומרת, המנהל שלך מכיר אותך מזווית מסוימת, ויכול להיות שאם היית בסצנריו אחר, היית מביאה סקילס אחרים, אבל כן זה, אתה מקבל איזושהי תמונה, אפילו מספיק כללית, כדי להבין באיזה מגרש אתה משחק.
נכון. באיזה מגרש, וגם קצת, כן, קצת רגליים על הקרקע, לא בקטע של לא לעוף על עצמך, אבל שנייה כן להיות מחוברת למציאות, כן להבין לאן אני יכולה לצמוח, אבל איפה אני דווקא מחפשת את עצמי היום.
אוקיי, אז לאט לאט התחלת להתכנס לקראת הדברים, שגם היכולות שלך וגם קצת יותר לאן את מכוונת, ואיזה, כמה קורות חיים היו לך, כמה גרסאות, איך עבדת על הקורות חיים, איך ניסחת אותם, בוא נהיה לי שנייה פרקטים, אם מחר אני מחפשת עבודה.
זה מצחיק, כי דווקא היה לי, אני חושבת, ניסוח אחד של קורות חיים בהתחלה, כל הזמן. לקראת הסוף כבר ממש היה לי איזה שניים, כי באמת היו קצת שני כיוונים כזה עיקריים שכיוונתי אליהם, אבל בהתחלה היה לי אחד שגם אותו שיניתי הרבה עם הזמן. אבל מבחינה ממש פרקטית, אז עשיתי גם תרגיל מאוד מעניין, שדווקא אמרה לי מישהי שככה חברה בקהילה שלה, ואני יכולה להגיד, נתי דנור, שהיא מלווה המון אנשים, ועזרה לי קצת האמת במהלך הדרך, היא אמרה לי, אני רוצה שתכתבי 10 דברים, שעשית בפועל בתפקידים שלך, לא משנה בוויץ, במייקרוסופט, איפה שאת רוצה, במה בתפקיד, 10 דברים בפועל שממש you own them, כאילו הם תחת שמך, וכתבתי אותם, לקח לי מלא זמן. ופתאום היה קשה לשים על הנייר, מה היו הצלחות שלי בעצם? מה אני מחשיבה
במספרים.
כ-achievement? במספרים, כמו שאנחנו אומרות כל הזמן, במדידה, בגדילה של משהו.
משהו ברור, כלומר, לא להגיד,
משהו ברור.
הבאתי לקוחות, אלא הבאתי 100 לקוחות.
נכון.
אוקיי.
נכון, בדיוק. ועשיתי את זה, וזה בסוף גם נכנס לקורות חיים שלי. כלומר, אלו הדברים שאם אנחנו מדברות על זה שקורות חיים, צריך להיות בעצם עמוד אחד, שבכל אחת מהפוזיציות שהיו לי, לא יותר מארבעה בולטים למשל, וגם אם הייתי 5 שנים במייקרוסופט, אז לקחתי את זה וחילקתי את זה לשני תפקידים, כי היה לי, כמו שאמרנו קצת, כאילו היה לי שינוי כזה באמת שהוא היה משמעותי, אז את אלו, את הנקודות האלה, לקחתי וממש שתלתי אותם בתוך הקורות חיים, שהם יגידו וידברו את מה שעשיתי בפועל.
וראית
שיתוי? זה מאוד עזר, כי זה דייק גם לי, וגם את הסיפורים שהייתי שמה על השולחן, כשהייתי מגיעה לרעיונות.
אז באמת, איך התכוננת לקראת רעיון? מה, לקרוא על החברה, כאילו, תני לי שנייה את כל ה... איך מתכוננים לרעיון?
זה ממש תלוי בחברה. אני יכולה להפריד את זה קצת בין, נגיד, קורפורייט גדולים, שהיה לי בעצם רעיונות שם, וגם בסטארט-אפים כאלה ואחרים. אז קורפורייט, למשל, הייתי בתהליך מאוד ארוך עם גוגל, שאגב, הוא מאוד ארוך, אבל הוא מאוד מאוד תחום בזמן, והם מאוד יעילים דווקא, ואביגיל זוכרת את זה, כי היה לי כזה מלא רעיונות במלא שעות שונות ברחבי הזה, וממש קונדנס, והם מאוד ברורים ושולחים ממש קיט כזה, מייל, איך צריך להתכונן, מה היו השאלות, מה כל רעיון בעצם, על מה הוא מכווין. יש רעיון שהוא אישיותי יותר, יש רעיון שהוא כאילו אנליטי, יש רעיון של התפקיד עצמו, ממש ברור.
זה די מדהים, אני הייתי לא יודעת מה, בעשרות הליכי רעיונות בחיים שלי, ומעולם, מעולם לא שולחו אפילו מייל של הנה מה כדאי לך לקרוא על החברה, אז זה כאילו מדהים שגוגל עושים את זה.
אז זה מאוד כנראה יש להם כבר תאווה.
ניסיון, כן.
יש סרטוני יוטיוב, יש ממש אנשים שהם כזה משפיענים, שהיו נגיד מגייסים בגוגל, ויש להם ערוצים שלמים, שהם מכינים אנשים לזה. כלומר, זה ממש מסודר, אז אני ממש חייתי בתוך זה. ולמשל לזה התכוננתי מאוד מסודר, היה לי ממש דפים, יש להם ממש מודלים מסוימים, איך הם רוצים שתעני על שאלות, מודלים מאוד מוכרים היום, מודל סטאר למשל, שגם אמזון משתמשים בו, אז זו הייתה הכנה מסוג אחד, וזה ככה צד אחד. סטארט-אפים וכאלה, אז תמיד תמיד הקפדתי על דברים שהם מאוד בסיסיים. אחד, זה לקרוא על החברה, לנסות לקרוא כמה שיותר עיתונות, או דברים אחרונים, או אפילו שינויים שקרו. בגלל הקורונה, אז היו כל מיני שינויים, כלומר, פעם היא פתאום צמחה, אבל אחרי הקורונה פתאום נפלה, אז צריך היה לתפוס שנייה את כל השינויים שקרו. לעקוב בלינקדין, אחרי נגיד הפאונדרים, אחרי החברה עצמה, מה הם מפרסמים, מה התוכן, מי הפאונדרים? כלומר, האם הם היו כבר בעבר פאונדרים של סטארט-אפים, האם הם היו ביחידות כלשהם, האם הם טכנולוגיים, עבדו בקורפורט, כאילו מי האנשים
כפרסונות. את לא רק מתכננת לרעיון, את קצת עושה דו דיליג'נס על החברה, את קצת בודקת את ההיתכנות של החברה להצליח באיזשהו מקום.
וגם קצת על העובדים. כאילו תמיד, אם זה היה חברה כבר עם כמה עשרות עובדים, חיפשתי מי העובדים, האם אני מכירה חלק, אם היה לי הזדמנות כלשהי למישהו שאני מכירה מרגישה בנוח, כלומר, כי בסוף זה תהליך גם, כן? אז את לא רוצה כל הזמן לדבר עם אנשים על תהליכים שאת עושה, אבל כן, אם הרגשתי בנוח, אז הייתי פונה ואומרת, אני רואה שאתה עובד שם, איך בחברה, כלומר, תספר לי קצת על היום-יום וכו. ומבחינת התפקיד עצמו, אז בעיקר תמיד הסתכלתי, נגיד, מה היו התחומי האחריות, או מה בעצם החברה מצפה מהבן אדם הזה, והייתי מכינה לעצמי ממש רשימה של דברים שעשיתי בעבר המקצועי שלי, או שבעיניי, גם בצד המיומנויות והיכולות, רלוונטי לתפקיד כזה. כדי באמת, בזמן הרעיון, להעלות את זה, ולדבר על הדברים האלה, ולא למצוא את עצמי ברעיון שאני יושב וזה כזה, רגע, אין לי דוגמה, לא זוכרת, היה לי משהו. אז זה מבחינתי הכנה שהיא...
ממש התכוננת לכל רעיון. זאת אומרת, ממש הגעת מוכנה עם היכולות שלך, ואיך היא מתאימות לתפקיד, ולא הגעת פשוט לרעיון. הגעת ומבחינת הניהול של התהליך, בסופו של דבר, דעתי, היית משהו כמו באיזה 40-50 תהליכים, היית בכמות משמעותית. איך ניהלת את המעקב אחרי הדבר הזה? איך ידעת, כאילו, באיזה שלב את נמצאת בכל אחד מהדברים?
אז אני רק אגיד עוד מילה על הרעיונות מבחינת הכנה. אני גם תמיד הכנתי לי שאלות לשאול את הצד השני. וזה משהו שהוא סופר קריטי וחשוב ברעיון. רעיון זה משהו הדדי, והצד השני אפילו מצפה שאני אשאל שאלות שהן רלוונטיות וענייניות. זה יכול להיות על הצלחה בתפקיד, זה יכול להיות על מה נמדדים, זה יכול להיות על החברה עצמה ומה השאיפות או התוכניות לשנה. זה יכול להיות על מלא דברים רלוונטיים שיראו גם את החשיבה, גם את מה שאת שמה בפרונט ומה חשוב לך. ודבר נוסף ברעיונות שהיה מאוד חשוב, זה קצת לדבר על תרבות ארגונית, על work-life balance, להבין בסאב-טקסט ולאורך הרעיונות השונים, איפה זה פוגש אותי. כי אם לי חשוב עבודה היברידית, ואם לי חשוב לצאת לאסוף את הבנות שלי כמה פעמים בשבוע, אני רוצה שימדדו אותי על, על התפוקה שלי, ולא מתי נעשית מבחינת שעות היום, זה משהו שלגמרי אפשר להבין בקונטקסט ובשיח מול המנהל הישיר ומול שאר הדברים. לשאלתך השנייה, איך ניהלתי את זה? אז כן, קודם כל באמת הייתי בערך ב-40 אינטראקציות, אני קוראת לזה, כי גם שם נעשה דיוק. למשל, בהתחלה, הרבה מהנטוורק שלי פשוט חיברו אותי ליזמים צעירים. תפקידים שלא קיימים. תפקידים שיכול להיות להצטרך עוד מעט, בוא נדבר נכיר.
בוא נדבר, כן.
ושם הבנתי בשלב מסוים שבוא נדבר נכיר, ויכול להיות יהיה לי משהו רלוונטי בשבילך, לי הוא לא מתאים. הוא לא מספיק, כאילו, הוא לא תחום מספיק, הוא לא מספיק מדויק. לא שהוא לא מספיק מדויק, הוא לא מדויק בכלל, הוא לא קיים.
את מגיעה לתיבה סגורה, תיבה שחורה, את לא יודעת מה יש בפנים.
אתה תספר לי על האתגרים שלך, אני אספר מה אני יכולה לעשות, בואי נדבר, אולי זה יתאים, אולי לא.
אז גם התהליך לא מדויק וגם התפקיד לא מדויק. זאת אומרת, את נכנס לאיזשהו תהליך שהוא all over the place, את יכולה לבזבז איזה שעות ובסוף לא יצא מזה כלום. אולי כן יצא, אבל כאילו מבחינתך זה פחות יתאים לך לסדר שחיפשת, אוקיי? שזה טיפ חשוב. זה טיפ חשוב לאנשים שכאילו כן מנסים ללכת בצורה הזאת של בוא נדבר ונראה משהו מתאים. תיקחו בחשבון שא', התהליך לא מדויק, ב', התפקיד יכול להיות לא מדויק, והדברים יכולים קצת להתחרבש בדרך, כי אף אחד לא ממש סגור על מה הוא רוצה, או מה, כי החברה לא ממש יודעת שהיא בכלל רוצה ובאמת צריכה.
נכון.
אין צורך אמיתי.
כן, מבחינת הפוקוס, לא רק על תפקיד, אלא גם נגיד גודל חברה. זה עזר לי. אני בהתחלה, היה לי, אמרתי, הייתי ברעיון בגוגל בתהליך, פתאום היה לי יזמים עם 3 אנשים, היה לי גם אינטראקציות עם 100 אנשים ו-300 ו... וזה כל כך שונה, ובשם מסוים אמרתי לא. אני רוצה סטארט-אפ בין 50 ל-100 איש. מבחינתי זה אידיאל בשלב שאני גם יכולה להביא ערך, וגם ללמוד, כי כבר נעשו דברים, אבל גם להביא את החברה בדיוק לצמיחה. כלומר, מבחינתי זה האידיאל. ואגב, ספוילר, שהצטרפתי לגרוספס, הייתי עובדת 68 נראה לי, זה מה שחשוב לי בתלוש. אז זה ממש יצא בסוף שהצטרפתי גם לחברה שאליה מאוד דייקתי.
כן, כן, אז גם חשוב לדייק את הגודל חברה, גם מבחינת הפרסונות שלנו, אנחנו יותר כזה יזמים באופי, מתאים לנו 3 עובדים בגראז', או שדווקא אנחנו אנשים שיותר קורפורט, ומתאים לנו חברה גדולה שהכל מסודר ותהליכי וכו'. זה שאלה שנורא חשוב לענות עליה, ואת ענית עליה לעצמך.
וגם ורטיקלים. ורטיקלים, קצת דיברנו על זה, סקטורים, תחומים, הגעתי מעולמות מאוד שונים, גם מייקרוסופט, גם וויקס, הבנתי שקצת העולמות האלה זה לא מה שמדבר אליי. כלומר, אני אמרתי לעצמי בתחילת הדרך, החברה הבאה שאני עובדת בה, זה חברה שאני ממש מחוברת למוצר שלה. שאני יכולה להשתמש בו, שאני מבינה את הערך,
אותו.
שאני יכולה לדברר אותו, גם אם אני בתפקידים שהם לא של שיווק ודברור, אבל זה ממש חשוב לי. וגם לאורך הדרך הייתי בתהליכים בחברות סייבר, בחברות פינטק, כאילו פיננסים ומה שנקרא בסייבר, בחברות דיפ-טק אחרות, ובסוף, גרוספייס זה חברה בעולם ה-HR-Tech, שזה העולם שאני בגדול חיה אותו גם בשעות הפנאי שלי, מה שאנחנו עובר לקרוא. אז זה גם חשוב בעיניי, מאוד.
אז אם כבר דיברת שנייה על העניין הזה של באמת של מה בתפקיד, ובאמת השקעת בזה המון זמן בתקופה שחיפשת עבודה, היה לך הזמן להשקיע בזה. איפה שמת את זה בתהליך החיפוש? זאת אומרת, הגעת למקום עבודה, אמרים, ספרי על עצמך, זה הדבר הראשון שהתחלת איתו, או שדווקא חיכית להמשיך הדרך, או שהדברים השתנו לאורך הזמן. תשתפי אותנו קצת בזה, וזה טיפ כאילו לאנשים שיש להם עוד איזשהו הובי, או איזשהו סייד אקטיביטי, איפה לשים את זה ברעיונות.
אז ככלל אני אגיד, קודם כל, גם משיחה שעשינו בפודקאסט עם עורך דין אורי טורקיה שלס, שבכלל פרויקטי צד, שהם יותר מפרויקט קטן, זה משהו שתמיד צריך להיות על השולחן, צריך להיות בחוזה, צריך להיות מעוגן, וזה משהו שצריך שיהיה לו מקום, אם יש לו מקום בחיים שלכם, כן? לא אני עושה אקרובטיקה אווירית פעמיים בשבוע כמו אביגיל, זה לא בחוזה שלה, נראה לי סמסונג. אבל מה בתפקיד? כן, גם שם שיניתי קצת אסטרטגיה, כי הרגשתי, ושוב, מפידבק של דווקא האנשים לצידי, שזה עלול קצת לפגוע בי מהמקום שאם אם מי שאני מתראיינת אצלו ואם המעסיק הפוטנציאלי קשה לו, לא יודעת אם קשה, כמו ששנייה הוא רוצה לראות איפה הלב שלי, במקום הנכון, זה יכול קצת ליצור איזה חשש. אני מאמינה...
זה מאיים
קצת. כן. ואני רוצה להגיד כן, שנייה לסייג, שאני מאמינה שמי שרואה את זה כאיום, זה כנראה לא היה המקום שהייתי אמורה להיות בו, וזה גם בסדר. אבל עדיין יש שנייה, צריך לקחת את זה בחשבון, וקצת להיות עדינים עם איפה זה בעצם נמצא בסיפור, והאם זה מעטפת ותומך בי, או שזה אני. אז בהתחלה היה איזו תקופה שהרגשתי, ממש ככל שהחודשים עברו, שזה כאילו נהיה ממש אני. כלומר, זה מה שאני עושה היום, זאת אני. ואז תמיד באה השאלה, אוקיי, אז למה את לא לוקחת את זה לשלב הבא? כאילו, למה את לא, למה זה לא המיזם שלך? אז למה את חפשת עבודה בכלל? זה נשמע שכל מה שאת עושה זה. ושם הבנתי שזה קצת פוגע בי, ובאמת עברתי לצד של זה חלק ממני, זה תומך בעשייה שלי, זה מהלב שלי, אבל זה המעטפת. זה קצת, אני לא אתן השוואה, אבל זה קצת כמו שיש מעסיק שיראה בזה שיש לך ילדים, איום ובעיה, וזה לא מקום שאת רוצה להיות בו. אבל בסוף זה כן משהו לשים על השולחן, והוא חלק מחייך, אבל זה לא אומר בשום צורה שזה אמור לפגוע בתפוקה ובהתקדמות שלי. ולכן העברתי את מה בתפקיד למקום שהוא יש לו מקום, וגם שם להראות צמיחה ולהראות מה יצרנו פה ביחד ואת הגדילה, אבל לעשות הפרדה מוחלטת בין המקצועי שלי לבין הפרויקט הזה שהוא הבייבי.
אז זה הפך להיות פחות הדבר שכאילו את מציגה, הדבר ראשון שאומרים, ספרי לי על עצמך, ומשהו שמחכה יותר להמשך הדרך, למרות שבפועל מצאת עבודה בעולם תוכן שהוא מאוד מאוד כזה מקביל לעשייה שלך במה תפקיד, ושאת מביאה המון ערך מהמקום שלך של העשייה, זה ככה, זה יצא סיפור טוב, אבל יש הרבה מאזינים שהם כזה, דור Y, דור Z, אני כבר לא יודעת איזה דור, אבל שהם עושים גם וגם, שגם יש לך איזושהי הובי מאוד משמעותי, או אתה אינפלואנסור, אתה עושה איזה משהו, מצד אחד, מצד שני, אתה מחפש עבודה, a real day job, וצריכים להבין שהם צריכים למקם את הדבר הזה, ואיפה זה עומד בחיים שלהם, ולדעת גם לגדר ולהגיד, אוקיי, אני מקדיש לזה בשבוע, לא יודע מה, 10 שעות, ושאר הזמן אני מתעסק בעבודה, אבל כן, כן לעשות את זה במודעות, וגם במודעות מול המעסיק, שלא תיכנסו לסיטואציות לא נעימות.
אני יכולה להגיד שאפילו בקורות חיים, היה איזו תקופה שזה הופיע שם. ממש שמתי את זה כ-professional experience. והפידבק שקיבלתי הוא שזה קצת לא מתאים, כי זה סוג של social venture כזה וזה, אז באמת העברתי את זה, לפסקה כזו, כאילו summary שהיה לי בעצם בתחילת הקורות חיים, כמו שהרבים מכם מכירים, ושם שמתי את זה, שin addition אני גם, וזה, אבל זה לא הופיע ב-professional experience, אז זה נגיד ממש שימי פרקטי שעשיתי, כאילו.
אצלי זה מופיע בסקשן של ה-volunteer, כאילו יש לי הרבה ב-volunteer, אז זה עוד אחד זה.
אז הנה עוד, כן.
עוד איך לעשות את זה. אוקיי, אז מעניין. עכשיו בוא נדבר שנייה על הכנה לעבודות בית, שזה משהו שבאמת אני ראיתי גם מהצד ומאוד ככה בהשתאות, איך את נכנסת לזה ממש ברצינות, אז קצת איך התמודדת עם עבודות בית, עם התייעצת, עם איזה כלים נעזרת, איפה עשית ריסרצ' כאילו, תכניסי אותנו קצת לזה.
כן. אז אני אענה שנייה אולי גם על, שאלת אותי איך ניהלתי את כל התהליך, אז אני אגיד שזה לא היה מורכב מדי, אני כן ניהלתי אותו באקסל, בעצם בשלב מסוים באמת שהיה הרבה הזדמנויות בו זמנית, או אפילו אינטראקציות כאלה אחרות. אגב, אני ממש ממליצה שתמיד במקביל יהיו לפחות שני תהליכים. זה גורם לאיזה רוגע כזה, ולא לחץ על דבר אחד, ואז שמים את כל הביצים שם, וגם זה משפיע עלינו פסיכולוגית בעיניי. אז תמיד שניים במקביל, לא הרבה יותר מזה, כי פשוט אי אפשר באמת לשים את תשומת הלב. ניהלתי את זה באקסל, היה לי תמיד את השם של החברה, השם של התפקיד, אם היה באמת כבר תפקיד פתוח, איש הקשר אולי שיעביר את הקורות חיים והחיבור, קצת מידע לחברה, ממש כל מיני כזה פרטים
שמעניינים. סטטוס בטח, לא, איפה את עומדת? כן.
סטטוס, מתי שלחתי מייל, או מתי עשו לי אינטרו, מתי היה לי ראיון, או דברים כאלה. וגם היה סקשן נוסף של פגישות, שממש ניהלתי אותו עם פגישות יותר עסקיות, או יותר מקצועיות כאלה. בהתחלה ממש יצרתי רשימה של כל האנשים שאני רוצה להיפגש איתם. כאלו שהכרתי אז ובמייקרוסופט ובוויקס ולא יצא לי בגלל כל הקורונה וזה, ובואו נחזור, כלומר ממש להיפגש פייס טו פייס, ואפילו ליצור איזה קיידנס כזה, כלומר לא עכשיו פעם אחת וביי, אלא כמו שאנחנו אוהבות להגיד, לעשות איזה פולו-אפ, לעדכן, להמשיך לעדכן. ובאמת מי שחיבר אותי לגרוספייס ממש בסוף, זה היה משקיע שלהם, אביעד אריאל מברטקס, שככה הייתי בקשר איתו הרבה שנים, וכל הזמן גם כל איזה חודש, חודשיים כזה, שלחתי עוד הודעה ודייקתי עוד את עצמי, ואז ממש בסוף גם הוא חיבר אותי לעומר, המנכ״ל שלנו, ככה זה היה ממש מדויק.
איך התחושה הזאת של לעדכן אותם כל כמה, זאת אומרת, בסוף הוא לא חבר שלך, כן? כאילו, הוא או the likes. איך התחושה הזאת של לכתוב מייל וזה, איזה ריספונס קיבלת מהצד השני, איך הרגש בנוח לעשות את זה? או שלא היה אכפת לך, that's my job.
אני יודעת שזה פסיכולוגית מאוד קשה לאנשים, ואנחנו רואות את זה כל יום. אני חושבת שפשוט שמתי את המחסומים האלו בצד, מתוך הבנה שאני בן אדם שמביא המון ערך, אני אהיה נכס לארגון, ואני מאמינה שגם מי שמהצד השני אני מבקש את העזרה, הוא מכיר אותי ויודע את זה, ובאמת הוא רוצה לעזור, כלומר הוא לא עכשיו ילך לקטט רגליים עבורי, אבל אם יש הזדמנות או יש משהו ספציפי שאני אבקש, הוא יחבר וישמח, או היא, אי נוח.
כאילו, אבל הגעת, כאילו, יש את הפגישות שאת מגיעה בכזה, קצת בוא ספר לי איזה הזדמנות יש שם, אהודה, ויש פגישות שהן יותר, אלה החברות שמעניינות אותי, בבקשה תחבר אותי לאנשים האלה. זאת אומרת, זה שני סוגים שונים של אינטראקציות, מן הסתם אני... אנשים יותר קל עם האופציה השנייה, אני...
נכון, אני אף פעם לא באתי, זה מה שמי שאני, בוא תספר לי, כאילו, תמיד, גם אם זה היה סתם פגישות עם משקיעים, אז... דאגתי לבדוק בפורטפוליו, מי נמצא, במי בדיוק השקיעו, מה יכול להיות לי רלוונטי, ולבוא עם שמות מסוימים, ולא סתם כזה, טוב, תחשוב מה שבא לך. ואם זה היה אנשים שעבדו אולי בסטארט-אפ בעצמם, או אם בקורפורט בעצמם, ומחוברים, כלומר, תמיד היה לי משהו ספציפי, כי הפלואידי, כמו שאביגל אומרת להגיד, בן אדם לא עובד בשבילי, הוא לא עכשיו יישב וימפה את הרשת והנטרוק שבשבילי. אבל כן, זה היה לשים, לא יודעת עם אגו, כי בסוף זה היה בשבילי. אבל משהו בחוסר נעימות הזה, וגם כמו שאת אומרת, כאילו לשלוח שוב הודעה אחרי איזה חודש, של כביכול אני עדיין מחפשת, כזה עבר כן. חודש, ועדיין כן. מחפשת,
כן.
ממאמונה אמיתית, שבאמת המקום הנכון, זה פשוט יגיע אליי, ואני יגיע אליו, ובאמת מתוך אמונה אמיתית, שמה ששלי שלי.
כן, כן.
ועכשיו מתייחס לעבודות הבית,
כן.
שזה סגה בפני עצמה, ומשהו שתפס לדעתי תאוצה, ופשוט...
שתגיע.
שתגיע. עשיתי הרבה עבודות בית, אני חושבת שמה שלמדתי קודם כל, אחד, זה שאני אישית, אין מצב שאני אעשה שוב עבודת בית, אם לא, אם אין לי איזה, כלומר, אם אני יודעת מה המשך התהליך, אם התחלתי אותו לפחות בשיחה מקצועית אחת, ולא שיחה עם מגייסת של רבע שעה, כבודה במקומה, מגייסות הן מפלאות, אבל אני לא אעשה משימת בית אחרי שיחה עם מגייסת של רבע שעה. לא, אני רוצה
לראות. את רוצה לראות שהתהליך רלוונטי
ושאת רלוונטי. כן, תהליך רלוונטי, שאני רלוונטי, שמה שהמנהל המגייס מחפש הוא רלוונטי, ואז אני אתחיל. אבל זה באמת ממקום של נחוותי.
אבל הזמן.
עשיתי מספיק עבודות בית שהגיעו אחרי שיחות קצרות כאלה, מסדרון בטלפון, ואז גם אם היה עוד רעיון, אבל לפעמים גם לא היה רעיון, והשקעתי עדיין שעות במשימות בית האלו. אז זה טיפ אחד. דבר שני, תמיד ביקשתי פידבק על עבודות בית. כי עבודת בית זה בעיניי שלב שלגמרי אפשר כבר לבקש פידבק. כלומר, אגב, זה מה שגרם לי לעשות קצת את השינוי מכל העולמות שדיברנו על אסטרטגיה, ואז באמת שבסוף הגעתי לעולמות מאוד אופרטיביים וקהילתיים, כי אחד הפידבקים שתמיד קיבלתי זה שהם מחפשים, נגיד, חשיבה שיותר ממקום ניסיון, כאילו, אדם שמגיע עם ניסיון ורקע, וממש עשה דברים כאלה, ולכן זה ממש התבטא בעבודת בית, כן? שאני נגיד, היה לי רעיונות נפלאים, אבל הם לא מבוססים על עשייה. ואז באמת עשיתי כזה שיפט. אז עבודת בית יכולה מאוד ללמד עלינו, ועל באמת היכולות כרגע, אין ספק שאפשר לצמוח ולגדול, אבל כרגע, מה שאני מביאה לשולחן, לא היה מספיק. אז אני יכולה לתת אנקדוטה אחת, שבאמת על משימת בית או עבודת בית, שעשיתי, אחרי זה 6 רעיונות או משהו כזה, או אולי פחות, וזה היה גם דרך חיבור ישירות למנכ״ל, כאילו כל האינטראקציה התחילה מזה שהמנכ״ל פנה אליי, ואז התחלתי תהליך, ואז גם היה איזה עבודת בית, ואגב גם צריך לוודא שרעיון אחרי עבודת בית, זה רעיון שגם נותן מקום לעבודת בית. את לא סתם הגשת עבודת בית עכשיו, עם 3 עמודים, 4 ומלא שאלות, ואף אחד לא מדבר איתך עליה. וכזה, אוקיי, קראתי, אבל לא, אז בוא נדבר עליה, כי אם זה חלק מהתפקיד, אז אני רוצה שנדון בשאלות, בחשיבה. אז זה בעיניי היה גם חשוב, וממש היו חברות שהקפידו שהיה רעיון אחרי עבודת בית, שהוא על עבודת הבית, כדי לדבר עליה וממש לנתח אותה. אז היה לי תהליך כזה שעברתי, ואז בסוף לא התקבלתי ונורא התעצבנתי מהדרך. מהתירוצים השונים שנאמרו בדרך, ונתתי את הפידבק הזה למנכ״ל, כמובן בשיחה טובה, וכתבתי לו שאם הוא ישמח, מה שנקרא, מפידבק ממועמד, ואז קיבלתי משלוח עצום של דברים מתוקים הביתה, שהיה ממש טעים, בסוג שלה אמור לעשות לי טוב, אבל... או מה שנקרא...
לא שיפר את החוויה, להמתיק, אבל היה
לא
חמוד.
לא שיפר את החוויה, אבל היה חמוד, ואני כן. מקווה שבגלל שהיה לי את הגישה הישירה למנכ״ל, ובאמת שנייה להביא לו את החוויית מועמד, אז גם הם שיפרו משהו בחוויה הזו. אז אני אקח כן. את זה למקום כזה.
אבל איך התכוננת לעבודה? אז היה לך הרבה עבודות בית. איך התכוננת? אם התייעצת, בדיוק, הגשת מהעבודות בית על תחומים של לא הכרת ולא עשית קודם, מה עשית בהקשר הזה?
קולגות, גם. כלומר, אם הגשתי עבודת בית בתחום שאני יודעת שיש לי קולגה, מכרה, חברה יותר טובה שהם בתחום הזה, אז
לא התבייש להיעזר.
לא, עשיתי שיחה מקדימה, שאמרתי, נגיד, זה מה שביקשו ממני, איך היית ניגשת, או כאילו שנייה כמה הכוונות, ואז גם ממש חלק מהעבודות שלחתי לריוויו כזה, הקצרות יותר, שיסתכלו מה עניתי וקצת יכוונו ויגידו מה... ממש עשיתי את זה בכל עבודת בית כמעט. אפילו אני יכולה להגיד מעבר, ופה אני אכניס שנייה את הקהילתיות. אני נעזרתי באחת מעבודות הבית שלי שהייתי צריכה לבנות איזה גאנט, במישהי שראיינו לפודקאסט, והרגשתי איתה בנוח, והתפקיד שלה היה קצת דומה בעולמות, ואני יודעת שהיא דיברה על זה בפודקאסט, שהיה לה גאנט שהיא בונה כל שנה, ואני ממש ביקשתי ממנה את הגאנט הזה, לראות איך הוא נראה, מה היא כוללת בו, וזה עזר לי לעבודת בית, ממש התבססתי הרבה על הדברים שהיא עשתה בחשיבה, והיא גם שמחה לשתף איתי, כי מן הסתם לא הוצאתי את זה החוצה. אז כל עזרה שיכולתי, כמובן קריאה עצמית וחקירה עצמית, אבל בעיקר אנשים שכאילו מגיעים מהעולם ועשו את זה.
אז לא, לא להתבייש להיעזר, זה לא... לא
ולשים
לא
גבולות,
מילה גזע.
זה עוד מילה.
Okay, כן.
סוף יש עבודות בית שיכולות לקחת לך ימים, בסתם עבודות בית של ניהול מוצר למשל. זה עבודות של ימים. אצלי זה יקח שעות. צריך לשים את הגבול של עצמך, לכמה אני שמה על העבודה הזו, ואז אני מגישה עם מה ש... באמת עם מה שאני מגישה בנוח שהשקעתי את זה, זה מה שיצא וזה הולך.
כן.
אם לא תשימי גבול, אפשר לספת את זה שעות וימים. ולפעמים כן. החברה היא כאילו לא שמה באמת גבול. וגם אם נותנת לך גבול של 5 ימים, מה זה אומר? שאת אמורה לשבת 5 ימים על העבודה הזאת? אז אצלי זה היה כזה אוקיי, נגיד. 10 שעות, 5 שעות, תלוי בסקופ.
כן.
ומשם והלאה זה משוגר, אם לא הספקתי משהו, אז כתבתי, כאילו, אז לא הספקתי, כי זה הזמן שהקצבתי, ולצערי זה היה המון סעיפים, ולא הספקתי.
וזה גם צריך להיות סנן מבחינתכם, שאולי יש חברות שלא תרצו להצטרף אליהם, כי הם נתנו לכם עכשיו עבודת בית של 5 ימים, ואז בסוף אפילו לא נתנו לכם פידבק על עבודת בית, למשל. אז כאילו, זה משהו שמאוד יכול להיות לכם סנן כמועמדים, ולא חייבים כל דבר שהחברה מבקשת באמת לזרום איתו, אפשר לנהל איזה משא ומתן, אפשר גם להגיד, לא מתאים לי, תודה רבה, לא מתאים לי, חפשו פרייר אחר. סימונה, דיברנו עכשיו על עבודת בית, שזה ככה מטלה מעיקה וקשה, ובסך הכל משהו שעוזר לך להבין אם את מתאימה לחברה, ועוזר לחברה להבין אם את מתאימה גם. אבל אם אנחנו כבר בדבר הזה, אולי תספרי לנו גם על חוויות פחות מוצלחות שעברת, כמובן, בלי לציין שם של חברה ספציפית, ומה היה פחות מוצלח בתהליך בעינייך, ואיפה היה אפשר לשפר אותו? אם את יכולה לתת איזו דוגמה אחת או שתיים?
כן, אז יש לי שתי דוגמאות בראש, והן קצת שונות אחת מהשנייה. אחת, זה באמת היה חברה שעברתי את התהליך מאוד ארוך, גם ברמת הזמן, אבל גם ברמת השלבים, החל מבאמת רעיון ראשוני, רעיון עם המנהלת, רעיון עם פירים, עם קולגות, עם סטייקולדר אחרים, גם עבודת בית, ואז באמת ממש לקראת הרעיון האחרון, שהייתי בטוחה שאני עומדת לפגוש את אחד הפאונדרים, התקשרה להם גייסת ואמרה שהם עושים הולד על המשרה, כלומר החליטו לא לגייס, כלומר זה לא עניין שלי מול אחרים, זה ממש עניין של הולד, וזה היה מאוד מדכא. זה היה מאוד מאוד מדכא, כי בעיניי חברה שיוצאת לדרך עם גיוס, היא צריכה לדעת את מי מגייסת, מי הפרופיל, מה אמור לקרות שם, וגם אם יש להם מחשבות ו-second thought, שזה גם קרה לי אגב, אז המגייסת או החברה דאגה להדכן אותי לפני התקדמות משמעותית, שבואי, אל תעשי את עבודת בית, או שנייה, אני לא קובעת לך עוד רעיון, כי אנחנו רוצים לחשוב שנית על הבן אדם, על הפרופיל, על התחום האחריות.
להגיד לך מה למד... זה משהו שלצערי, אנחנו רואים הרבה, אני שומעת הרבה על דברים כאלה, ועל חברות שפשוט נכנסות לא מוכנות לתהליכים. פשוט נכנסות לתהליכים בלי להבין מה הן בדיוק צריכות, לא ברמת הפרסונה, ולא ברמת התפקיד, ולא ברמת הטייטל, של טייטל נגיע עוד כבר. והזמן של המועמדים הוא לא אכפת לאף אחד ממנו, וזה כל כך בעיניי עצוב וכל כך צריך תיקון.
זה מצחיק שאת אומרת את זה, כי בסוף יש פה גם זמן של אנשים חשובים בחברה, זה לא רק זמן של המועמד, אז זה אמור להיות אפילו כפול, כאילו בסוף אם אני פגשתי 5 אנשים מתוך חברה, זה גם 5 שעות של אנשים מתוך חברה, שפגשו כל פעם מועמדים אחרים. אז זה משהו לשים לב, להגיד לך איך אפשר לפתור את זה, או להתכונן לזה יותר טוב, זה באמת, כמו שאמרתי עוד קצת בתחילת השיחה שלנו, לנסות להבין מה התהליך, מה מחפשים, על מה נמדדים, כאילו לדייק אותם אפילו, בשאלות שאת שואלת כמרויינת, כדי לקבל תשובות שנשמעות לך גם הגיוניות ומתיישבות, ושנשמע שיש שם סגירת מעגל.
ולא להתבייש לשאול את זה, האמת היא, אני באמת שמתי לב הרבה שהרבה פעמים את אמרת לי, הייתה לי שיחה ראשונית עם החברה, והבנתי מהתשובות של המגייסת שבכלל הם לא יודעים מה הם מחפשים, ואני בגלל זה שולל תפקיד. כאילו, היו סנריים כאלה, ואני חושבת שאנחנו כמועמדים, הרבה פעמים אנחנו מתביישים לשאול את זה, אז זה טיפ נורא נורא חשוב של, אל תתביישו, זה הזמן שלכם. אף אחד לא יחסוך לכם את הזמן הזה.
נכון. שתי דוגמאות אחרות, ממש קטנות, שכי נגעתי בהם, אחד זה באמת בהקשר של העבודות בית, ולמשל יצא לי באמת בתחילת הדרך לעשות כל מיני עבודות בית, אחרי שיחות קצרות, ואז באמת אפילו לקבל איזה מייל גנרי כזה, שזה לא עבר ובלי שום פידבק, אז בעיניי זה משהו שצריך לקחת בחשבון, וגם החברה, כאילו אני אפילו בתור מנהלת מגייסת היום, למה שאני ארצה לשלוח כל כך הרבה עבודות בית, ולעבור עליהן, ואז גם לתת פידבק, כאילו אני חושבת שעבודת בית צריכה להגיע בשלב יותר מאוחר, בתהליך. אז זה גם פחות עובד, ודבר שלישי שככה גם קצת נגענו בו, זה העשייה החברתית, או מה שנקרא מעבר שאתם עושים, ואיך אנחנו ממסגרות את זה במהלך הרעיון. אז אני מאמינה שבתחילת הדרך, בכמה רעיונות שהיו לי, וזה היה מאוד בפרונט, בדיעבד ככה, וממכרים וחברים שמכירים, וסוג של ביררו, יכול מאוד להיות שזה הרתיע, בגלל האופן שבו זה מוסגר. ולכן כן צריך לדעת פשוט איך מספרים את הסיפור שלנו, שיש לנו גם על זה פרק נפלא בפודקאסט, ומה אנחנו שמים בפרונט, כי זה משהו כאילו ייזכר, ולא ליצור סתם חששות מהצד השני.
ובצד השני חוויות טובות שהיו לך, או חברות שהתהליך שלהם היה טוב במיוחד, מה שמת לב בתהליכים שם?
אז אני אדבר על החברה הנוכחית שאני באה, כי באמת, ולא בשביל רק להרים לגרוספייס, אבל התהליך שם היה מאוד ברור, לא קלה מה שנקרא שיחות מיותרות, כן כלל אפילו שיחה כפולה עם המנהל הישיר שלי, שבעיניי זה יתרון גדול, כי זה הבן אדם שבסוף אני עובדת איתו כל יום והמון, ולכן זה היה חשוב, וזה שהיה לי איתו שעה, ואז עוד שעה, זה היה מאוד משמעותי. לא היה עבודות בית, כן היה שיחה גם עם הפאונדרים, אבל שוב, גם נכנסתי בפוזיציה יותר ניהולית, וגם הסטארט-אפ יחסית קטן. אבל בעיניי תהליך טוב, הוא מתחיל, והוא נוגע בכל מיני ממשקים, בחברה, ואם זה באמת גם מקום קטן, אז כן יש בעיניי כן לא לדרוש, אבל כן שזה יהיה בתהליך שפוגשים גם מישהו מהמנג'מנטים, כלומר מהצוות הניהולי, הסדרת הניהול הגבוהה ביותר, או אפילו המנכ״ל או המנכ״לית, ותלוי באמת בגודל של החברה ובאיזה פוזיציה נכנסים.
אז אם באמת נגענו בגורספייס, איך בעצם הגעת לחברה בסוף, איך אז אמרת, דיברתי על אביעד שיעשה לך אינטרו, את פנית אליו כי רצית ספציפית החברה הזאת וביקשת אינטרו?
כן.
שהגיש קורות חיים?
זה מצחיק, כי אנחנו מדברות על זה הרבה במהלך הסדנאות שלנו, כמה חשוב להתעדכן וכמה חשוב לראות הודעות כאלה ואחרות שיוצאות בתקשורת, על גיוסים למשל, של כספים, שפתאום מראה שהחברה גדלה ומגייסת אנשים בפועל. אז באמת נתקלתי בעוד שהיה אז ב-2022, גיוס גדול של גרוספייס, קראתי על המוצר שלהם, נכנסתי לעומק, ומאוד עניין אותי מה הם עושים, ראיתי שאין משהו פתוח באתר שלהם, שרלוונטי אליי, וכן, ופניתי לאביעד, שהוא אחד המשקיעים שלהם, וממש שלחתי לו את החברה, ואמרתי שאני רואה שאין שם משהו רלוונטי כרגע, אבל אני מאוד אשמח להבין, כי נראה שהם צומחים וגדלים, ויכול להיות שיש משהו שעוד לא נפתח, והוא חיבר אותי. שלחתי לו כזה סוג של גם פסקה של מי אני, מה אני מחפשת קצת עליי, כדי באמת להקל גם על החיבור, ושהוא לא יצטרך להמציא מהראש שלו. והוא חיבר אותי למנכ״ל, עומר, והמנכ״ל חיבר אותי למאור, שהוא המנהל שלי היום, והוא ה-Senior VP Operation, ומשם התחלנו את התהליך, שהיה באמת ידידותי לסביבה.
אז מגניב, למרות שלא הייתה משרה, בכל זאת גש קורות חיים, ובעצם כן הם היו צריכים לגייס מישהו
לתפקיד. מסתבר, כן, שבדיוק הם תכננו, כאילו זה ממש היה בפלן שלהם, ברודמפ, לגייס תפקיד כזה ברבעון הזה. כנראה שהגעתי זמן הנכון, את הטיימינג, מה שנקרא, כי הם עוד לא פתחו, ובדיוק התיישבתי על המשבצת הזו,
וכן. מגניב. והגעתי. אז בואי נדבר שנייה על טייטלים. כמה היה חשוב לך הטייטל? כמה יש לזה חשיבות במסע ומתן? למה כיוונת?
אני רוצה להגיד שטייטלים זה נושא מעניין, כי באמת לפעמים נדמה שאם כבר הגעת לכזה head off ודירקטור ודברים כאלה, אז פתאום את אומרת, רגע, מה, אני אחזור רק להיות מנג'ר? מה, אני אחזור להיות ספשייליסט? כל הדברים כאלה. צריך לזכור כמה דברים. אחד, טייטל לא אומר כל, לא ברמת התחום אחריות שלך ביומיום, לא ברמת הסניוריטי שלך בעיניי בחברה, וכמה את נוגעת בביזנס עצמו, וזה סופר חשוב, וזה מה שצריך להבין. ולכן אני יכולה להגיד שגם בגרוב ספייס, עד שלא קיבלתי את החוזה, לא ידעתי מה הטייטל שלי. זה כאילו גם לא עניין אותי כל כך, כי אני, האסנס היה להבין מה אני הולכת לעשות ביומיום. כמה חשיבות יש לעשייה שלי, כמה אני באמת קרובה לצלחת ולביזנס, כמה אני משפיעה, זה מה שהיה חשוב לי. אחר כך כבר על הטייטל שקיבלתי אותו, אז זה גם השתלב בדיוק עם מה שחיפשתי, אז בעיניי טייטל זה משהו שהוא נחמד בחיפושים, וגם כל חברה יכולה לראות אותו תפקיד בטייטלים קצת שונים, אבל חשוב מאוד לקרוא מה תחומי האחריות, ולגעת בזה במהלך הרעיונות, ופחות בטייטל עצמו.
כשעוברים מחברה לחברה, אז יש לזה, יכול להיות לזה משמעות לעניין של טווחי שכר וכאלה, אבל כמו שאמרת, הטייטלים כל כך משתנים בין חברות, בין חברות קטנות לחברות גדולות. יש גם קצת אינפלציה בטייטלים, שאנשים מחברות קטנות מקבלים VP, כל מיני דברים כאלה, ואז אחר כך איך אתה מנהל את זה בחברה יותר
נכון.
זה ממש מדע בפני עצמו.
למשל בחברות באמת גדולות, כמו מייקרוסופט וכאלה, אז מישהו יכול להיות מנג'ר או סיניור במשך עשרות שנים, כן? הוא לא הופך להיות VP נגיד, הוא יכול להיות 10 שנים עכשיו סיניור. אבל כן. כנראה מבחינת העשייה שלו, זה אולי הרבה יותר או שווה ערך ל-VP בחברה יותר קטנה. אז כמו שאמרת, זה עולם ומלואו, קודם תתרכזו בעשייה, ואחר כך על טייטל ומה שחשוב לכם, ובהתאם לחברה, וכמו שאמרת, לשכר ולהכל, שם זה יתכנס.
כן. אז אנחנו ככה מתכנסות, את מדברת על התכנסות, מתכנסות לקראת הסוף, במהלך התהליך שעברת, שבאמת היה יחסית ארוך, משהו כמו חצי שנה, שבעיניי זה די סטנדרט לתהליכים של חיפוש עבודה, אבל בעיני המחפש זה מרגיש כמו לייפטיים. היו גם קצת רגעי שבירה, אני זוכרת, במיוחד אחרי תהליכים שהם נורא נורא ארוכים, ושהגעת ממש לסלב הסופי, ופתאום אמרו לך, כמו שאמרת קודם, סגרנו את המשרה, אנחנו לא מגייסים לזה. איך התמודדת עם זה? איך המשכת הלאה בחיפוש?
היה לנו חוק בבית, שיניב תמיד אמר לי, יש לך ערב, לילה, להתבאס, לבכות, לשכב, לא לעשות כלום, ובבוקר זה יום חדש, וממש אימצתי את זה. זה דבר אחד. שתיים, לפעמים לקחתי שנייה סטופ כזה, כאילו אמרתי, אוקיי, אני עכשיו כמה ימים, לא מחפשת משרות, לא מתראיינת, אני לא בווייב, אני לא באנרגיות, אז באמת לקחת שנייה את ההפסקה הזו שצריך. דבר שלישי, עשיתי תמיד דברים שעושים לי גם טוב. כלומר, לנשמה, מחוץ לחיפוש עבודה, שהרגשתי שאני טובה בהם, שהצמיחו אותי, כאילו בגלל זה קצת דיברנו על מה בתפקיד, שלקח עמוד מקום בחיים שלי כשחיפשתי עבודה, כי באמת הרגשתי שאני עושה משהו, שאני כל הזמן בעשייה, שאנחנו מגדילות את זה, אז זה נגיד אחד הדברים.
היה לך עוד מינינג לחיים, חוץ מה, אני מחפשת עבודה, כי נראה לי בתקופה הזאת של החיפוש עבודה, להיות בלי איזושהי עשייה שהיא לא אין לך די ג'וב, אז כאילו אתה מרגיש חסר מהות, אתה מציג את עצמך בכזה, אני מחפש עבודה, זה משהו שהוא נורא כזה עירום באיזשהו מקום, ואז יש לך איזשהו תחביב או משהו שממלא אותך, זה נורא משמעותי.
נכון. וגם השקעתי הרבה זמן עם הבנות, ממש בניתי את המערכות יחסים גם, ואני חושבת שדבר אחרון אמרתי את זה כבר, אבל תמיד הקפדתי להיות בכמה תהליכים במקביל, ואז את גם לא מתאבדת על אחד, ואם זה לא, ואם זה נופל, אז אתה בקראש, כי תמיד יש עוד משהו, ואז עוד איזה פגישה ורעיון, וכבר תמיד משהו נקבע, יש לוז, באמת, לוז של פגישות, לוז של רעיון.
יש תחושה של התקדמות למשהו.
כן.
שאת את שלך עושה, שזה גם משהו, כאילו את המקסימום שלך את עושה.
נכון.
מהמם. כי זה באמת משהו שהוא נראה לי הכי קשה לאנשים. אני חושבת גם להקיף את עצמך באנשים, כמו שאמרת בהתחלה, אנשים שאוהבים אותך ותומכים בך ורוצים שתצליח, ולא להקיף את עצמך באנשים שמורידים לך, שזה סופר חשוב. טוב, ממש אני חושבת שכיסינו את רוב הדברים שרצים לדבר עליהם, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד שעה שלמה. כמו שאנחנו מסיימות כל פרק שלנו, את יכולה להמליץ אולי ספר, פודקאסט, אתר שעזר לך בתהליך של חיפוש עבודה, אולי אפילו איזה מנטור או מנטורית, או יועץ או יועצת קריירה שליוו אותך, או שנתנו לך איזשהו ערך מוסף בתהליך?
אז אין לי יועץ או יועצת, באמת נעזרתי דווקא בעיקר ממש הלינקדין, זה הפלטפורמה שהכי נעזרתי בה בעולם, דייקתי אותה גם כל הזמן, אם זה לא רק בתפקידים, אלא ממש במה את מחפשת, שאת כזה open to work, ומה הסאמרי שאני כותבת על עצמי, ומה הנקודות, וכל הזמן עבדתי עליו. אפילו ברמת הטייטל, ומתחת לשם, שיניתי את זה מלא כל פעם, גם מה נכנס שם, גם מה לא, גם באיזה... כאילו באיזה סדר, ממש היה הכלי עבודה הכי חזק שלי, ובעיקר גם חייתי הרבה באתרים של חברות, בחדשות, כאילו ממש שאנחנו מדברות על זה, בטק 12 בכלכלית, בדמרקר, בכל אתר שאתם קוראים, ועקבתי אחר גיוסים וחברות, ומי יצא מסטלף וכו', וגם סטארט-אפ ניישן פיינדר, שאנחנו מדברות עליו, אז ממש התפקסתי יותר על נגיד ורטיקלים, או אפילו גודל של חברה, התחלתי ממש למפות לי חברות שאולי אני מכירה או לא מכירה בגדלים המסוימים שאני מחפשת או בוורטיקלים המסוימים שאני מחפשת. אז זה ממש היו הכלים שלי בגדול.
מהמם. אז תודה רבה סימונה על השיתוף. זה לא תמיד פשוט לשתף בתהליכים האלה. אנחנו מקוות שהפרק יעזור למחפשים. ואם יש לכם עוד טיפים או מחשבות על איך אפשר לעשות את החיפוש ליותר מוצלח ויותר מדויק ויותר כיפי, נשמח ככה שתגיבו בתגובות לפוסטים השונים, ומוזמינים אתכם עוד פעם לקהילה שלנו להצטרף בפייסבוק ולהיות מעורבים. בהצלחה.
היה לי כיף, אביגיל, ותודה על זה שגרמת לי לצאת מאזור הנוחות שלי, שזה לגמרי חלק מחיפוש עבודה, אז גם קחו את זה בחשבון שזה משהו שצריך לעשות. ובהצלחה לכל המחפשים והמחפשות.